הדפסות של דברי קודש.
של?
של הדפסות של דברי קודש. כן, כן. כנראה במהלך ההדפסות יש לנו כל מיני הדפסים פסולים. ואת הנייר עם ההדפס של דברי הקודש, כגון תהילים, נביאים והלכות, כל מיני עלונים וכדומה. וגם כאן, כבוד הרב, אולי אני רוצה למצוא להם כף זכות, אולי יש לבתי הדפוס איזשהו היתר, או שאולי העובדים לא יהודים ובעל הבית לא מודע למה שנעשה שם, מה שנעשה שם שזורקים את דברי קודש לפח ההשפעה הציבורי. ואני לא אחת, לא פעם אחת אספתי כמה דברי קודש, את הניירות של הדפסים עם דברי קודש, וכמו כן פניתי גם לגורמים שהם נתנו את העבודות הדפוס ואמרו שיתפלו בזה, ואחרי כמה שבועות זה שוב חזר על עצמו.
בוא אני אגיד לך, באיזה אזור אתה מדבר על התופעה הזאת? באיזה אזור?
באזור של אזור תעשייה בבני ברק.
תראה, זה לא רק בבני ברק, זו מגפת מדינה בכל הארץ. אתה נוגע בבעיה מאוד כאובה, ואני אומר שהאשמים הראשונים זה אנחנו, הציבור החרדי. אין מודעות, ויש חוסר אכפתיות גדולה מאוד. וצריך לדעת שזה איסורי דאורייתא, ואני אבהיר את דבריי. הפרשה, השבת, אתה שואל שאלה מפרשת השבוע. השבת הזאת אנחנו נקרא פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. המצווה הראשונה שאנחנו מצווים, הבית תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. דרשה הגמרא, וכך פסק הרמב״ם, שאת שמם של אומות העולם צריך לאבד, של עבודה זרה שלהם לאבד. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש שבעה שמות שאינם נמחקים, והרמב״ם מונה אותם שם אחת אחת, של הקדוש ברוך הוא, כמו שם אל, שם שדי, שם צבאות, שם אלוקים, שם הוויה, שם עדנות. אלה שמות שלא נמחקים. כל המוחק אות אחת מהם, או שם אחד מהם, או אות אחת מאותם שמות, הרי זה עובר בלב, לאו מן התורה. לא תעשון כן לשם אלוקיכם. עכשיו, כבר אדם שכתב את השם הזה או הדפיס אותו הזמין כבר מראש את העבירה, ולכן תדע, הבעיה הזאת היא בעיה מאוד חמורה, והיא מסתרעת על פני כמה זרועות וכמה אופנים, ואני אסביר למה הדבר, מה הדברים מכוונים. קודם כל, אני הזכרתי את זה בעבר הרבה פעמים, ולצערנו אין תיקון למצב הזה, והמצב הזה הולך במחמיר. צריך להסביר לציבור החרדי שלנו, בעיקר לציבור בעלי התשובה, שהם מאוד מאוד חמים ומתלהבים ורוצים לעשות מצוות ולעשות עוד חסדים, ולא יודעים איך. היום יש מצב של דפוס בכל בית, וכל אחד מדפיס לו מה שרוצה. אחד מחליט להדפיס ברכת המזון, והשני מחליט להדפיס ברכת אשר יצר. זו התופעה הכי מעניינת היום. אתה תמצא את זה בכל מקום ציבורי. בקיצור, בכל מקום ציבורי. כן. ליד השירותים מודפס ברכת אשר יצר. ומה כתוב שמה? ברוך אתה השם יודקה ובקה. שם שאינו נמחק. ולפעמים כתוב שני יהודים, שזה בסדר, אבל כתוב אלוקנו מלא. אז שוב פעם לא עשינו כלום. אלוקנו זה שם משבעה שמות שאינם נמחקים. זה מודפס על סטיקר, על פלקט, על כל צורה שהיא. תולים את זה במקום ציבורי. אנשים נוגעים בזה. זה נמחק, עוברים לב מן התורה. זה חמור מאוד מאוד מאוד. אנשים מדפיסים תפילת הדרך. אנשים מדפיסים כל מיני פרסומים שיש בהם פסוקים, שיש בהם שמות הקודש. לשם ייחוד. אתה יודע, אני ראיתי מוסד תורני נכשל בכישלון נורא והיום.
זהו, מחילה כבוד הרב, אני פשוט...
תקשיב רגע. התפיס לוח השנה. מוסד תורני. ורצה שיהיה לוח שנה ייחודי. מה היה ייחודי שם? שמאחרי כל דף של כל שבוע, הוא התפיס לשם ייחוד ששייך לאותו מקרה. למשל, ראש השנה, אז יש לשם ייחוד שאומרים בתקיעת שופר. הוא התפיס את זה אחרי הדף של ראש השנה. יום כיפור, יש לשם ייחוד שאומרים קודם קבלת חמישה עינויים, הוא התפיס את זה. סוכות, יש שם את הלשם ייחוד של ישיבה בסוכה. וכן, לשם ייחוד של נטילת לולב. וכל השם ייחודים היו שם, הוא העתיק את זה מסידור הרשש, ועשו איסור שבאיסורים, ביזיון מספר אחד לתורה. וכל זה הסיבה, מפני שאמרו רבותינו, לא עם הארץ חסיד ואין בור ירק, מפני שלא מתייעצים עם גדולים. הדור שלנו נהיה דור של שפוט השופטים. כל אחד חושב את עצמו לרבן של כל בני הגולה, וכל מי שעולה בדעתו איזה רעיון קם בבוקר, הוא קופץ, ישר הולך מבצע אותו, לא אכפת לו, אומרים לו הרב הזה עושה, הרב הזה לא יודע מה שמדבר, והוא היודע הכי גדול, והוא נופל בבאר שחת. ומה הדפיסו שם? שמות הקודש, אקיה, הוויה, עדנות, אלוקים, אל, צבאות, כל השמות שאינם נמחקים, שילובים שונים, ואנשים לא יודעים, תולשים את הדף וזורקים אותו להשפעה. מה כתוב מאחורי הדף? לשם ייחוד, היום ונורא. בקיצור, זו בעיה חמורה מאוד מאוד ממספר אחד. עכשיו, לכל בתי הדפוס, היום כמעט כל אדם שמדפיס ספר תורני, יש בזה פסוקים, יש בזה דברי תורה. זה אסור להשחית את זה. יש את הברומייטים, היום אני לא יודע אם עדיין מדפיסים בשיטות האלה, יש כל מיני שיטות של דפוס שעושים לוחות ועושים כל מיני הדפסות וצילומים. עכשיו, יש העתקים שבאמת אלה צריכים ללכת לגניזה. במקום ללכת לגניזה, בעל הדפוס או הפועל שלו לוקח וזורק את זה בתוך ההשפעה ואומר בנקו. ולצערנו תדע, יש עוד בעיה חמורה, הבעיה עם הגניזה, וזה האשמה. אני בהחלט מטיל אותה על המועצות הדתיות של הרשויות המקומיות בארץ. המועצות הדתיות, לא כולם, אני אומר חלקם, לא עושות מלאכתם נאמנה. לדוגמה, בירושלים יש הפקרות בנושא הזה. אני מכיר, מי שמכיר את שכונת סנהדריה, באחרי השכונה יש שם בקעה שלמה שחוצצת בין שכונת סנהדריה לבין אזור הר חוצבים. שם לתוך אותה בקעה הייתה תקופה, היום זה קצת נפסק, שהמועצה הדתית של ירושלים השליחה שם מסעיות ענק של כל מיני כתבי קודש, שיש שם שמות הוויה ואלוקים וסידורים וחרשים וכל מיני ספרים, השליחו את זה כדומן על פני השדה, נתנו את זה לאיזה קבלן, ואותו קבלן אין מפקחים עליו, אז הוא עושה את מלאכתו איך שבא לו. בא טרקטור, שפך שם אפר, חלק התכסה, חלק לא התכסה, בצורה כל כך ביזיונית, בצורה כל כך גואלית. ואם זה הצורה שאנחנו מתייחסים לכתבי הקודש שלנו, מה לנו כנלין על הציבור שלא שומר תורה ומצוות? וזו בעיה חמורה מאוד בכל המועצות הדתיות וכל אלה שעובדים בכניזה. אני יודע שיש אגודות של כניזה שעושים מלאכתם נאמנה, אני חוזר ואומר, מכניסים את זה לתוך שקיות ושקים מיוחדים וקושרים אותם ואוטמים אותם ולוקחים אותם לקבורה ולגניזה במקום מכובד בצורה טובה ומתוקנת. אבל לצערנו לפעמים זה נעשה בצורה כל כך רשלנית, יש כאלה שלא נזהרים, לוקחים את זה בתפזורת, בתוך מסעית, נותנים את זה לאיזה קבלן שאין לו אכפת לו, גם אם הוא חושב שהוא ירא שמיים, והוא נקרא ירא שמיים, ויש לו גם פאות וזקן, אבל לא מעניין אותו, מעניין אותו הכסף. הוא בא, שופך את החומר שיש לו שם, והולך לו. לצערנו הכל נהיה זה כשדברים לא נעשים מתוך הלב, ולא נעשה מתוך יראת השם טהורה, ולא יודעים את חומרת הדברים. ואלה הדברים שמביאים עלינו חס ושלום אסונות. אלה הדברים, בגלל הדברים האלה, הרמב״ם כותב, מה זה שכבוד התורה, שהוא מזלזלים בו, בפירוש המשניות למסכת אבות הוא כותב, שכבוד התורה שמזלזלים בו, זה חס ושלום גורם צרות ואסונות. הוא אומר שלושה דברים בכבוד התורה. כבוד חכמיה, שמבזים את חכמי התורה. הרי עם זה יצאו נגדי לפני שבועיים כל התקשורת החילונית. שתיים, כבוד ספריה, הספרים, כתבי הקודש שיש לנו, שאדם צריך להיזהר בהם, ולא רק זה, ראשית חוכמה כותב, אם ידיך מלוכלכות שנגעת בנעליים או במקום מחוסה בגופך, אל תיגע בספר עד שתטול את ידיך. כל כך חמור, שיזהר גם איפה הוא מושיב את הספר, ישים אותו במקום הראוי לו, ינשק את הספר. ספרי קודש צריך להיזהר בהם. המהריל כותב שאסור להפוך ספר, ספר פתוח, יש הרבה הולכים, יוצאים רגע החוצה, מה עושים? קרא את הספר כשהוא פתוח, והופך אותו על פנה והולך. זה ביזיון מספר אחד בספר. אסור לעשות את זה, זה איסור. המהריל שהיה רואה מישהו עושה את זה, מהריל היה לפני 700 שנה, מה היה עושה? היה לוקח את הספר, הופכו, מנשק אותו בעצמו. כי נגרם ביזיון לספר, עכשיו ספר צריך שינשקו אותו. כאילו מבקש מחילה מכבוד הספר שנתבזה. כי יש גמרא מפורשת לגבי אדם שהיה קורא בשבת בראש הגג והספר התגלגל מגילה נפלה, אז כתוב הופכו על פניו. מוטב תהפך היריעה ושלא תתבזה, שתתלכלך. אז ראשי אומר שלהפוך את היריעה זה ביזיון. ביזיון להפוך ספר, ביזיון להפוך דף. עכשיו יש עוד רעה חולה, אני אזכיר את זה, ובאמת צריך שיהיה לזה הד ציבורי.
כן,
הרבה חומשים בסידורי תפילה, תראה, היום עם האלימינציה שיש וכל מיני שיטות, עשו מין דבר שלדעתי הוא פשע. שוב, לא התייעצו עם גדולים. נפל לידי סידור השבוע, וראיתי מאחורי הסידור, על הקריחה, על הקריחה, זה חוצפה ממדרגה ראשונה, התפיסו שמה, שיביתי השם, הוויה באותיות גדולות, עם לנצח מנגינות מזמור שיר. מה חשבו? כאילו לחסוך ולקשט את הספר. ידי סידור, עכשיו שמו שם השם הוויה. איך מותר לי כעת לקחת את הספר הזה ולהפוך אותו, לשים אותו לצורתו הרגילה? כי כשאתה שם אותו בצורתו הרגילה, קריחה מאחורה, מותפס שם השם השם. זה א', זה פשע אחד. פשע שני, השם השם הזה הוא משתפשף, הוא נמחק. אז אסור קריחה, צריך לדעת שהקריחה כותבים רק שמו של ספר. הקריחה לא כותבים, לא תפילה, ולא פסוקים, ולא שום דברי תורה. כי הקריחה מיועדת להגן על הספר. הקריחה לא מיועדת להפוך להיות פרסום, זה לא עיתון. שאתה עושה מהקריחה פרסום, ואתה מדפיס שם הפסוקים, ואתה מדפיס שם שמות קודש, וכך אני מוצא הרבה מאוד, נכנס לפעמים לבתי כנסת ובתי מדרש, ואתה משתומם מה אתה רואה. אתה רואה שהדפיסו ברקע, על הקריחה, עשו לזה רקע גם, כל מיני פסוקים של תורה, ויש שם שמות הקודש. איך מותר? איך מותר? זה ביזיון של כתבי הקודש. זה קריחה, וידוע גם בהלכה, לקריחה יש מדרגה אחרת בקדושה. הרי קיימה לנו, נגיד עוד הלכה, יש לנו דין של מעלים בקודש. לדוגמה, יש לי מדף של ספרים בבית, שמונחים שם ספרים. בהלכה כתוב, אסור לי במדף הזה להשתמש, להניח שם אגרטלים, או כל מיני עתים, או כל מיני דברים אחרים. למה אנחנו מקלים היום? אז כותבים הפוסקים, כך מביא דורות משה, כך מביא יביע עומר, גם הציצי לעזר, שכיוון שהספרים שלנו מקורחים, אז הקריחה היא מחזיקה את הספר, והמדף מחזיק את הקריחה, אז זה תשמיש דה תשמיש. זאת אומרת, הקדושה זה הספר עצמו. והקריחה הופכת להיות תשמיש קדושה, והמדף זה תשמיש של הקריחה. אבל אם יש לי באמת מדף שאני שם עליו רק נערות של דברי תורה, בלי קריחה, לא בתוך נרתיק, אלא נערות או דפים של כתבי קודש מונחים על המדף, והמדף מיועד לזה, באמת המדף הפך להיות תשמיש קדושה, ואסור לי להשתמש במדף הזה לדברי חול. עכשיו יוצא, אלה שלוקחים את הקריחות הללו, ומדפיסים על הקריחות שמות הוויה, ומדפיסים על הקריחות פסוקים של התורה, הפכו את הקריחה לתשמיש, לא לתשמיש קדושה, אלא לקדושה עצמה, לכתבי הקודש מעצמם. עכשיו נמצא שהמדף יש לו דין אחר. בקיצור, הם הורסים עולמות, והם לא מרגישים מה הם עושים, ואין קול צעקה, אז צריך להקים על זה קול צעקה. מה זה הדבר הזה? אתה לוקח סידור תפילה, ומאחורי הסידור מודפס שם השם. מה זה? בושה וחרפה. יש ביזיון יותר גדול לשם השם מזה שאדם מדפיס אותו אחרי הסידור על הקריחה מבחוץ? איפה נשמע דבר כזה? לכן זה בעיה מאוד חמורה. זה לא רק בעלי הדפוס, תדע שבעלי הדפוס לא התחילו לבזות את כתבי הקודש אם לא שאנחנו כבר מתחילים לזלזל. זה דבר ידוע. ספרי המוסר כותבים שתמיד אם ראית איזה תקלה שיש באיזה מקום בעולם, תחפש אותה אצלך. זה מתחיל אצלי, אצלי זה מתחיל בדבר קטן, אצל הבעל הבית זה דבר יותר חמור, ואצל האיש מהרחוב זה הכי גרוע. אז לכן אנחנו צריכים להתחיל לתקן את עצמנו, להתחיל לשמור כתבי הקודש. וגם כל הסיפור עם העלונים זה עוד בעיה חמורה כשל עצמה. אני הרבה פעמים פוגש עלונים שהם כותבים שם שמות הוויה, והם לא מרגישים מה שהם עושים. וכן, אנא, צריך זהירות גדולה מאוד מאוד בכל הסיפור הזה, ואחר כך העלונים נזרקים ברצפה, יש מזה גם כן צרה צורה. אבל מה לעשות? באמת היה צריך למצוא ולתקף עצה איך לתקן את הדבר הזה. אבל לפחות מי ששומע אותי,
כן,
שמדפיס איזה סטיקר, מדפיס איזה קרטון, מדפיס איזה פרסום, אנא, לא לכתוב שמות הקודש שם. אנא, לא לכתוב פסוקים. עכשיו הנה אנחנו ערבי חגים. אתה יודע כמה מבול של מכתבים אנחנו מקבלים? מכל מיני מוסדות. והם כותבים שם פסוקים על ימין ועל שמאל בתוך המכתבים. אנשים מקבלים את המכתבים האלה, זורקים אותם להשפעה, ויש שם פסוקים של תורה, פסוקים שלמים של תורה. זה חמור מאוד, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. השם ישמור אותנו שניזהר ולא ניכשל לעולם ועד.
טוב, אני...
נילית.
איפה?
מודיעין נילית.
אהום, ברוך הבא.
כן, תודה רבה. רציתי לשאול, כבוד הרב, כל פעם שאני מגיע לפרק קופוי בתהילים, תפילת הודו, שם הודו להשם קירו בשמו, תמיד אני שם לב לשינויים בין הודו של בתהילים לבין הודו שבתפילת שחרית. רציתי לדעת ממה נובעים השינויים הללו.
כן, אבל בוא אני אגיד לך, ההודו הזה שנמצא בתפילה, חבל, חבל, חבל שאנחנו לא לומדים תנ"ך. ותדע לך שמבחינה הלכתית צריכים לסיים את התנ"ך אחת לשנה. זו טעות שלנו, בעיקר עדות המזרח, אני מאשים פשוט את עצמנו בדבר הזה. מנהג אבותינו בידינו, שמדי שבת בשבתו, אחרי תפילת שחרית וסעודת שחרית בשבת, נהגו לשבת כל ישראל בבתים, הבנים עם הבנות וההורים והסבים והסבתות, וקוראים את הסדר של נביאים וכתובים. איזה פרקים מנביאים ואיזה פרקים מכתובים, וכך כל שבתות השנה, עד שנמצא שבשנה אחת מסיימים את כל התנ"ך. וזה חובה, כי אנחנו בשמחת תורה עושים שמחה לתורה על ידי זה שאנחנו מסיימים את כל התנ"ך כולו, ממש כולו. עכשיו אתה שואל אותי ההודו הזה, ההודו הזה, אם היינו לומדים תנ"ך לא היינו שואלים את השאלה הזאת. בספר דברי הימים א' פרק ת' זין, שם מובא איך דוד המלך הביא את ארון האלוקים למקומו וחילק לכל ישראל לאיש כיכר לחם באשפר ועשישה, ושם החל מפרק ח' התחיל להגיד את השירה הזאת, הודו לשם קראו בשמו, הודו בנו מלילותיו. כל מה שאנחנו אומרים בבוקר, הכל מעותק פסוק פסוק. אל תגיעו במשיחי, בנביאי אל תראו, שירו לשם כל הארץ, בסירו ליום ישועתו, ישמחו השמיים, ירעם הים, עד ואמרו, הושענו אל הישענו, וקבצנו ואצלנו מן הגויים, בהודות לשם קודשך להשתמח בתירתך. ברוך, זה סוף הפרק, עכשיו מתחיל. סליחה, זה לא סוף הפרק, זה פסוק למדרב. שפסוק למדרב אני קורא, ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ויומרו כל העם אמן והלל לאדוני. זהו, נקודה. אחר כך הוא עובר לנושא אחר, אחר כך יש פסוקים, אסופת פסוקים, שאנחנו מסיימים את ההודו. אז כך שההודו הזה שאנחנו אומרים כל בוקר, הוא מקובו בדברי הימים א' פרק ת' ז' פסוק ח' עד סופו. ברור?
אני מודה לך.
ברוך תהיה, ותודה ששאלת את השאלה.
תודה.